אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. כפול עשר. מאה. זה לא מעט. מאה שניות בפודקאסט זה זמן לתובנות על מכבי תל אביב או על ריאל מדריד או על ים הדר. מאה דקות זה כבר זמן ממושך. תחשבו על זה בתור אורך של משחק כדורגל, כולל תוספת זמן ובדיקות בבר. מאה שעות זה כבר יותר מארבעה ימים. במאה שעות אפשר להקיף את כדור הארץ במטוס לפחות פעמיים. מאה ימים, מאה לילות, מאה בקרים, זה יותר מדי. 2,400 שעות, 100,044 דקות, 8,640,000 שניות. שילדים, נשים, צעירים ומבוגרים רחוקים מאיתנו שבועים בעזה, 100 ימים עברו מאז השבת השחורה ששינתה אותנו מקצה לקצה, ופה הזמן לא עוצר, הימים חולפים, התסכול גובר, אבל שם הרבה יותר גרוע. גיהנום. ורגע לפני שנתחיל בפרק, כמו בכל שבוע, כמו בכל הזדמנות שתהיה לנו, אסור לנו לשכוח את מי שנמצא שם. כדורסל זה טוב ומעניין וכיף, אבל החזרת כל החטופים למשפחות שלהם זה הדבר היחיד שחשוב עכשיו באמת. 100 ימים מהשבת השחורה. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורולינג של ערוץ הספורט. תכף נסכם פה שבוע באמת נפלא של היורולינג, הליגה שאנחנו כל כך אוהבים. יש הרבה על מה לדבר גם בהקשרים של מכבי תל אביב וגם בכלל, אבל שלום לכם, עמית.
שלום, שלום.
עומר לוטם.
שלום, שלום.
שר שואם.
שלום.
ערד ירושלמי על העריכה ההפקה. לפני שנתחיל בדברים הרגילים, שוב, החטופים, נזמין אתכם. להגיע לעצרת החטופים, לכיכר החטופים, מוזיאון תל אביב, תהיו שם, גם היום, גם בכלל, לתמוך במשפחות, הדבר הזה בטוח מחזק. אני גם מאמין ששולח אנרגיות למי שנמצא שם, אבל זה כבר כל אחד ומה שהוא מאמין.
קודם כל, אני חייב להגיד שריגשת אותי מאוד עם גם המוזיקה הנוגעת והטקסט החודר.
לא יודע, כי אתה אחרי 100 יום, אתה כבר מתחיל, וואלה, זה כאילו ספירה מטורפת.
לגמרי. חלק מאיתנו, אבל... כן. אבל הכל מתגמד בסופו של דבר.
אתה כאילו פתאום קולט שעכשיו אתה סופר בתלת ספרתי. זה מטורף. כאילו, לספור בתלת ספרתי דבר כזה, אנשים שבאו למסיבה, אנשים שקמו מהשינה, אנשים ש... זה פשוט...
וככל שהמספר גדל, ככה יותר קל לשכוח.
נכון.
וזה מה שחשוב לפמפם ולהזכיר.
כן.
המספר גדל איך שאנחנו, התדירות שלנו בה אנחנו מזכירים את הדבר הזה צריך רק לעלות עם המספר, כדי שבאמת זה יחלחל למי שמקבל את ההחלטות ותחזירו אותם הביתה כבר.
זה חייב לקרות, ועכשיו במעבר אחד בואו נדבר על כדורסל, בואו נדבר על יורוליג, בואו נפתח עם מישהו שעשה לכם את השבוע, עמית ניר, תתחיל.
אז מי שעשה לי את השבוע זה מתיאס לסור, הסנטר הנהדר של פנתנייקוס, שבעצם... פשוט נתן שבוע גדול, לפחות משחק שני פשוט מדהים מול מונקו. ובפרק סיכום עונה שעשינו לא מזמן, אז אני אמרתי שזה שחקן שקצת קל לנו לקחת אותו כמובן מאליו, כי אנחנו כבר רגילים למה שהוא עושה, אבל בסופו של דבר זה שחקן שכשהוא טוב, אז כל ההגנה מנגד פשוט מתמקדת בו, אין לה ברירה, אנחנו רואים את זה, זה בא לידי ביטוי בנקודות, זה בא לידי ביטוי בסחיטת עבירות שלו, שהוא סוחט, השבוע הוא סחט 15 עבירות בשני המשחקים, וזה משהו מאוד משמעותי, ואחרי משחק יחסית רגוע מול הנדולו, מול מונקו הוא פשוט התפוצץ, כי פשוט לא היה מישהו שיעמוד מולו בצבע, הוא סיים עם 23 נקודות, 9 מ-10 מהשדה, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 3 חטיפות,
כן.
ומדד מטורף, מדד 42, שפשוט ניק לו גם את שחקן השבוע.
ראוי לגמרי, מוכיח שהוא, כאילו עם כל הכבוד לפנתנייקוס, לשחקנים הנפלאים שיש שם, שעשו את הקפיצת מדרגה בעונה הזו, הוא האיש שלהם.
אני רוצה להמשיך מפה אם כבר אנחנו שם, ולהגיד שמתיאס לסור הוא איש של פנתנייקוס, מסכים עם זה, אבל יש עוד איש של פנתנייקוס,
אוקיי.
שלא מדברים עליו מספיק,
זה אחד השחק... ג'ריאן גרנט,
שלא משנה בכלל מה הוא
עשה. חשבתי שנדבר עליו, שמדברים על משחק נגד מונקו.
עוד נגיע לשם. הוא המצטיין שלי, ג'ריאן גרנט, כי זה באמת לא משנה מה הוא עושה בהתקפה. ג'ריאן גרנט הופך בעונה הזאת לאחד משחקני ההגנה הכי טובים ביורוליג, ועוד נגיע אליו בהמשך, אבל מה שהוא עשה ללארקין ומייק ג'יימס זה לא משהו שראינו. תוך יומיים לעצור את שני הסקוררים הכי טובים שיש במפעל הזה, ב-70 דקות, על 20 נקודות, 7 מ-24 מהשדה. באמת... מה שהוא עשה שם למייק ג'יימס במשחק האחרון בוואקה, למייק היה מה להגיד על זה אחר כך, אבל זאת הייתה עבודה מושלמת עליו. וזה סיבה מרכזית מאוד ל-2-2 של פנאתינייקוס בשבוע הזה, וג'ריאן גרנט הופך לאחד מהשחקנים הכי חשובים אצל התאמן.
אני אעשה היסטוריה בפינה הזאת, והבחר בפעם הראשונה בפודקאסט הזה שחקן של מכבי תל אביב, וקוראים לו ג'ון די ברטולומיאו.
פעם הראשונה שלך, כאילו?
שלי, כמובן. אני מאמין שבחרתם, אני לא יודע מה.
סטוריה מרשימה.
אי אפשר לחשוד בי באהבה למכבי תל אביב, אבל ג'ון די ברטולומיאו זה שחקן שאני מאוד אוהב, ומה שהוא הביא למכבי בשבוע הכפול הזה, זה משהו שהרגשתי שהיה חסר לה אולי לאורך כל העונה. שחקן שבגרדים ייתן את הקשיחות ההגנתית שלו, בכל שנייה שהוא לא על הפרקט, יריץ את האנרגיות שלו, וזה משהו שמדבק, שהוא על המגרש, אתה רואה שכולם שומרים יותר טוב, ונגד בולוניה נתן מפגן שלשות מעולה, עם 3 שלשות, 16 כן. נקודות, בהדרו של תמיר בלט הרגשת שהוא ממלא את החסר בדיוק כמו שצריך, גם במשחק נגד פרטיזן ברבע האחרון שהיה הנפילה של מכבי, הרגשת שהוא בין היחידים שעוד איכשהו מנסה לעשות את הדברים כמו שהם, ולא מנסה לעשות דברים שהוא לא יודע לעשות, ואני חושב שבאמת אם מכבי יקבלו ג'ון די ברטולומיאו, כמו שקיבלנו אותו במשחקים מאפים בהיכל, בעונה שעברה, אם אתם זוכרים שפתאום כל הקהל קופץ והוא דופק את השלשות שלו ואת החטיפות שלו ולחץ על כל המגרש, אז מכבי יכולים להיות מרוצים כי יש להם עוד כלי בעמדות הגרדים, ואחלה שבוע עבורו, אני מקווה שהוא ימשיך.
כן, ראינו את זה בחסרונו של תמיר בלט במשחק נגד בולוניה. אני בחרתי את וולטר אדי טווארס, בעיקר כי לא בכל שבוע רואים את השורה הסטטיסטית שהוא עמיד נגד ולנסיה במשחק שריאל שרדה נגד ולנסיה, אנחנו תכף נגיע למשחק הזה. דאבל דאבל סולידי בסך הכל של 18 נקודות ו-19 ריבאונדים ב-38 דקות, זה היסטורי, כי זה סי קריירה עבורו בריבאונדים, והוא שחקן שטוב בריבאונדים, אבל הסתכלתי קצת, הוא בן 31, יש לו עוד כמה שנים טובות ביורוליג, אז הסתכלתי קצת על טבלת הריבאונדרים הטובים אי פעם. במקום הראשון, אתם יודעים?
ריבאונדים?
כן. בטוטל.
קאי ליין?
מפתיע.
לא, ינקונס?
בדיוק. פאולוס ינקונס, האגדי.
וואו.
עם 2010 ריבאונדים. זאת אומרת, הוא השחקן היחיד שיש לו יותר... 2010 ריבאונדים. הוא השחקן היחיד שיש לו יותר מ-2000 ריבאונדים. כמעט 200 יותר מקאי ליינס ומפליפ רס. האגדים עוד יותר אפילו. אז טווארס שביעי עם 1,533 ריבאונדים. הוא יעקוף השבוע את טומיץ' שמדורג 60, 12 ריבאונדים יותר. ואז זה המגרש של הגדולים, אז בואו נראה את היריבים
שלו. שנתיים אבל הוא יכול להגיד.
היריב המסתמן זה יאן וסלי, שעדיין נמצא מעליו עם 1,612 ריבאונדים, אבל הוא גדול מטווארס בשנתיים, יש לו 112 משחקים יותר ממנו, והוא כתב בממוצע גם פחות ריבאונדים, נראה לי משהו כמו 3-4 פחות ריבאונדים למשחק.
איך אני מת על המילה כתף?
כתף, אני חולה על המילה.
חולה עליך.
אז אני מריץ פה מטרה לטווארס, אני מקווה שהוא שומע את זה. באיזה שפה מדברים ב...
ספרדית, ספרדית.
אז אני לא יודע ספרדית, אבל אני מקווה שאתה שומע את זה. ריאל לא צריכה אותך כדי לנצח, נכון? היא לא צריכה אותך, אז בוא,
תלוי.
תתחיל...
כן,
לא, אני אומר,
לא חייבת.
תנצל את המשחקים שיש לך בעונה הסדירה, תתחיל לקטוף. לקטוף. 2 מטרים.
שיבוא
לקטיף, כן.
לקטיף, כן.
נצל, אני אומר לטווארס, נצל את 2 המטרים ו-21 הסנטימטרים שלך בגובה. לא בדברים אחרים, ותתחיל לכתוב כדורים חוזרים. וכך, כמה אתה אומר, 2-3 שנים טובות, עונות טובות? ויהיה לינקונס יורש, ואז ינקונס, אני פונה גם אליך בליטאית, אתה יכול לנצל את הזמן שנותר לך ולעלות ב-5 באוויר כמו אלון מזרחי, עד שיעקפו אותך.
ינחס אותו.
ינחס אותו, כמו שניחס את אבי נימני.
גדול.
בסדר, אתה חזק בכדורגל.
אני, מה שצריך לדעת, אחי.
חבר, חבר.
זהו, אמרתי.
בעיקר בליגות הנמוכות.
אמרתי, ואם טווארס באמת יעקוף יהפוך לריבאונדר המוביל, אז תזכרו מי אמר לכם את זה קודם.
בעיקר צריך להישאר באירופה בשביל זה.
אני חושב שכן, תשמע, בגיל 30.
ולוטשים עיניים מעבר להם.
כל מיני דיבורים, לא יודע, צריך לראות, הוא בשנת חוזה כרגע.
כן, אבל אם, כאילו, אם בקיץ האחרון זה לא קרה,
לא, בקיץ האחרון היה מחוזה, אבל...
אוקיי.
אני תחושת...
עכשיו הוא מסיים, אז כאילו, עכשיו זה להיות הולך טוב.
אני עם תחושת בטן שהוא לא רוצה כל כך לעזוב אירופה.
אני... טוב, נראה, יש... פשוט הוא לא מסכים כרגע לחידוש חוזה של ריאל מדריד, וזה דבר שיכול להעיד דווקא על מחשבה הפוכה. על מחשבה לעבור ל-NBA, כאילו, באמת.
יש לו הזדמנות לעשות פה היסטוריה, לכתוב היסטוריה. בואו נעבור למכבי תל אביב, עוד שבוע של אור וחושך. אני אקריא לכם את רשימת דברים שבטוח קורים בדוק סגור נעול בפתקים שלי. השמש זורחת בבוקר, מחר יהיה מחר, רחוב מסקית פקוק בכל שעה ביום לא להתקרב, ומכבי תל אביב עושה 1-1 בשבוע כפול. גם השבוע בפעם השביעית העונה, הנציגה הישראלית בליגת הכדורסל הטובה באירופה, לא מצליחה להשלים ניצחון כפול. אגב, בשלוש הפעמים הקודמות, היא גם ניצחה את המשחק הראשון כמו השבוע, והפסידה את השני. אז זה שוב פעם קורה, ומכבי הייתה חייבת לנצח את פרטיזן. היא התפוצצה במחצית הראשונה, וזה היה מדהים. אבל מה שקרה במחצית השנייה, הוא ישר לספרי ההיסטוריה, וזה מטורף. אז בוא נתחיל בזה. לרוב אנחנו מתחילים עם הטוב, עם המשחק הראשון, אבל צריך לדבר על הפסד הזה. איך זה קרה?
זה פשוט, קודם כל זה שבוע שהוא מזכיר את השבוע הקודם בפן הזה של באמת התחילה עם ניצחון מרשים מול קבוצה חזקה, קבוצה טופ יורוליג, והמשיך עם טרחה מסוג, שוב, שתי הטרחות היו מאוד שונות, כי מול פנרבחצ'ה היה פה 30 הפרש מהרגע הראשון, היא לא הייתה בעניינים, ומול פרטיזן באמת זה היה משחק שרבע וחצי ראשון אנחנו אומרים, כמו שכמה פעמים אנחנו אמרנו האחרונה, זו קבוצה, וואו, מה זה, זו קבוצת פיינל פור לכל דבר, מכבי תל אביב.
כן.
הכל הולך, כל השחקנים לוקחים חלק, הישראלים שעולים מהספסל נראים מדהים, החמישייה פתאום עובדת מאז שסורקין התחיל להיות שחקן חמישייה, ואז פתאום התפרקות, שוב, זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, לא פעם שלישית העונה שזה קורה, שמכבי פשוט מתפרקת. פה זה לקח קצת זמן, כי בכל זאת, כשאתה מוביל ב-24 הפרש, זה לא עניין של שנייה לאבד את הדבר הזה, אבל אני חושב שזה פשוט, שוב, עניין מנטלי, הכי מנטלי שיש, מכבי פשוט התפרקה על המגרש במשך רבע שעה נטו, וזה, בסופו של דבר זה גם הוביל להפסד הזה, ואני חושב שזו מכה מאוד כואבת, זה הרבה יותר מאוד הפסד, ועכשיו באמת מכבי תצטרך להוכיח שהיא לא נכנסת, הדבר הזה יכול להכניס קבוצות לאיזושהי בסה, לאיזשהו גלגל, לאיזשהו משהו רע, ומכבי עכשיו לדעתי במבחן רציני, בלוז לא קל, להראות שהיא באמת מסוגלת לצאת מהדבר ממה שקרה לה שם בשטר קרנה.
כן.
אני חושב שמה שחשוב מבחינת מכבי בסיטואציה, ברור שזה לא נעים, וברור שזה היה ניסחון כבר, כאילו 2-2 כבר ראו אותו ממש שם ושיחקו מדהים במחצית הראשונה, אבל אני חושב שמה חשוב מבחינת מכבי זה לא להילחץ דווקא מהדבר הזה, כי זה יש פה נסיבות, אתם יודעים, מכבי אנחנו מדברים עליה, אפשר להזכיר את המילה פיינל פור בדיבורים עליה, וזה לא מובן מאליו בעצם כל המצב פה. עודד קטש מצליח לשמור את הקבוצה הזאת בריאה בתוך סיטואציה בלתי אפשרית, וזה מה שמכבי צריכה לזכור בעצמה, שהיא כל בסדר, כאילו היא באתה פה 24 הפרש.
נכון.
זה לא נעים, זה אפילו לא הייתה אמור להיות עם עוד ניצחון עכשיו, זה יכול להיות משמעותי מאוד בהמשך, אבל קבוצה משחקת כשהיא מרוכזת ומסודרת, היא משחקת מעולה.
נכון, אבל שי אוזמן אמר את זה אחרי המשחק, שזה היה פיינל פור עבור מכבי תל אביב, וזה משחק שמדמה את הדבר הזה. 20,000 צופים והלחץ זה תסריט פיינל פור, הדבר הזה יכול
או פלייאוף
כן,
אפילו.
אבל זה, לא, אבל זה גם לא אותו דבר, כי פיינל פור למכבי, בניגוד לכל מה שקורה השנה, למכבי בפיינל פור יהיו אוהדים, ואנחנו יודעים מה זה אוהדים של מכבי בפיינל פור. אז כן. זו לא אותה סיטואציה, אבל אני כן, מצד אחד מה שאמרת, מצד שני, אבל זה בדיוק המבחן, לראות אם היא לא תיתן לדבר הזה, למכה הזאת, להשפיע עליה.
בוא נלך למשחק נגד פרטיזן. מבחינת מה שקרה שם, אז כמו שאמרתם בחצי ראשון, באמת מכבי שיחקו מדהים, ובחצי השני פחות מדהים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמה אתם שמים את קטש על המוקד במשחק הזה, מבחינת קבלת ההחלטות, מבחינת ניהול המשחק? אני באופן אישי חושב שלא הוגן לבוא בביקורת למאמן, שבמחצה ראשונה שחקת אולי את הכדורסל הכי יפה שלך, והכי יעיל והכי טוב שלך במחצה ראשונה, ולבוא אליו בסוף משחק בטענות, כאילו עכשיו המאמן הזה חסר מושג ומאבד
לא,
כל
אני לא חושב שזה חסר מושג, אני חושב שגם היה פה
כן, אני שמעתי המון
קולות. לא, אבל צריך להגיד, עומר צודק, כי ברשתות וזה, אתה רואה המון ביקורות מוקדמות.
נכון, אבל קטש
ולורנזו היה מעולה ברבע הראשון.
אני לא חושב שזה דבר שמגיע לקטש, אני חושב שגם בקיץ האחרון היה ברשתות אכזבה מאוד מאוד גדולה מהרכש של מכבי תל אביב, ובסוף אפשר לראות שהדבר הזה עבד. זאת אומרת, קטש יודע מה הוא עושה. היה הרבה חוסר מזל גם למכבי תל אביב במחצית השנייה, כי מה שקרה שם מחוץ לקשת 0-16, זה דבר שהוא לגמרי חריג סטטיסטית. אז הזריקות שבמחצית הראשונה היא לקחה וקלה חלק מהם במחצית השנייה, זה פשוט לא קרה, וזה מה שהכניס אותה, אני מאמין, ללחץ, שפרטיזן קרסמה עוד ועוד ועוד מההפרש. אני לא יודע עד כמה זה חלק של קטש.
אני חושב ש... לא, לקטש יש פה אחריות, הוא נרדם שם, הוא לא לקח טיימאוט.
נכון.
15 פעם כשהיה לו
הזדמנויות. זאת נקודה שאני חייב לדבר עליה, כי אני מכיר מאמנים שדוגלים בשיטה של אני סומך על השחקנים שיסתדרו בעצמה ומספיק בוגרים בשביל לקבל את ההחלטות, אנחנו מספיק מאומנים בשביל לקום מריצת 8-10-0. ולא חייב, זה לא איזשהו חוק יסוד שאסור לעבור עליו, לקחת טיימאוט בריצת 10-0.
זה לא חוק, אבל כשזה בשטר קרנה, אחי, ומצמצמים עליך, והקהל מתעורר, אין מה לעשות, אתה צריך לעצור את הדבר הזה, לעצור את הכדור שלג הזה, ושם בעיניי הוא נרדם, כן, אבל כן, אני לא חושב שצריך לבוא ולבקר עכשיו את קטש בצורה קיצונית, וגם ראיתי ברשתות קולות שלא ראינו פעם, שמרגיעים את השיחה הזאת, שנגיד אם לפני, לא יודע, כמה שנים מכבי הייתה מאבדת 24 הפרש, קולות נגד כל מאמן פה היו...
בגלל זה אני אומר, כי קטש הוכיח שכל כך מגיע לו קרדיט על הרבה רגעי כדורסל יפים וטובים, ובמחצה הראשונה של אותו משחק, רגעי כדורסל טובים ויפים, ככה שאני לא מבין את הביקורות מאידך, ואני רוצה להגיד שאם איכשהו זה היה עובד לקטש ומכבי באמת היו מצליחים לעצור את המפולת, היית רואה תגובות, בונה, קטש, לא צריך עכשיו להשתלט על השחקנים, נותן להם את החופש, סומך עליהם, אתה מבין? זה מה שמפריע לי, ואני חושב שקטש מגיע לו הרבה יותר ממה שהוא מקבל.
לא, שוב, לגמרי, הביקורות של עכשיו, אתה יודע, להטיח הכל עליו, וזה מן הסתם זה הרבה מעבר לזה. כל העניין המנטלי זה בא בעיקר מהשחקנים, זה נכון, הוא הטעות שלו, הייתה רבע שלישי, הוא לא לקח טיימאוט כשהוא היה צריך, ואז זה כבר היה מאוחר מדי.
כן.
אבל גם צריך לזכור משהו לגבי המשחק הזה, אני חושב שהסיטואציה שנוצרה, מה שראינו ביום שישי, זה משהו שיכול לקרות למכבי רק בשטר קרנה מול פרטיזן בלגרד. זה לא משהו שהוא רלוונטי לשום דבר אחר ביורוליג. כי בוא נגיד שמול ריאל או ברצלונה, בשום סיטואציה היא לא תצליח להגיע למצב שהיא מובילה ב-25 הפרש. מול כל השאר, כשהיא מובילה בהפרש כזה, המשחק גמור. אבל השטר קרנה זה משהו אחר, זה האצטדיון, זה השיחה, היכל הכי ביתי שיש באירופה. האוהדים שם מטורפים. השחקנים, פרטיזן לא הייתה במשחק טוב, הם חזרו ממש לא משחק טוב. ננלי היו לו דקות טובות, דוזייר היו לו דקות טובות.
ושני השחקנים הכי טובים שלהם היו לא טובים.
פנטר לא היה בעניינים, ופשוט מה שקרה שם זה שהטירוף של הקהל, ובאמת זה משהו שהוא קשה קצת להסביר אותו, אתה יודע, אנחנו רואים מהטלוויזיה וזה, אבל זה טירוף מסוג שהוא לא... אין, זה לא משהו שאנחנו יכולים, גם בהיכל אנחנו מכירים מה זה הטירוף של ההיכל, זה לא דומה למה שהולך שם במשחקים.
זה בעוצמות הרבה יותר גדולות.
בפנאטיות.
זה לא נורמלי, וזה מה שמחזיר קבוצות כאלו למשחק, וכן, פרטיזן, שוב, גם יש לה מאמן שמן הסתם הוא חלק מכל הדבר הזה, אז שוב, כל המפלה וזה, למכבי יש מבחן של להראות שזה לא משפיע לה יותר מדי, אבל זה לא משהו שהיה קורה לה בשום מגרש אחר.
אבל תזכור שאת המבחן הזה יכולה לפגוש שוב, בפלייאוף, בפליין, היא יכולה גם לפגוש את פנרבח שתעמיד מול המפגש כזה, אולימפיאקוס יכולה להעמיד מול הדבר כזה, ברמה המנטלית היא נכשלה פה.
נכשלה, זה לא פעם ראשונה, נכון. כן. יש פה פן מנטלי שהיא חייבת לעבוד לה, אבל אני לא אומר שלא, אבל משהו כמו שראינו לפני יומיים ביום שישי, זה משהו שהוא נדיר, ואני לא חושב שהיא תפגוש משהו דומה לזה עונה.
עוד מילה לבולוניה, כי חשוב לדבר.
רציתי שעכשיו נעבור לבולוניה. בסופו של דבר, מכבי תל אביב פותחת את השבוע נגד בולוניה. בכלל, שהסתכלנו על השבוע הזה, אני מאוד הייתי סקפטי לגבי היכולת שלה להשיג ניצחון אחד, או נגד בולוניה, או נגד פרטיזן בחוץ. אבל הניצחון על זה הוא באמת באמת חשוב גם למאבקים הפנימיים, לדברים הפנימיים, וגם כי היא מקבלת במשחק הזה אחד, וייד בולדווין, לרגע נתקע לי הדלת. שזה באמת באמת חשוב עבורה לקבל אותו.
כן, אז באמת וייד בולדווין היה במשחק אדיר, וגם במשחק נגד פרטיזן הוא נתן הרבה רגעים טובים, אבל מה שהכי הכי היה נקודת אור של מכבי זה ההגנה במחצית השנייה, וראית שהם עולים למחצית השנייה בטירוף, ואני חושב שבסוף מכבי ספגו במחצית השנייה 33 נקודות, שזה טיפה משקר, כי רק בדקה האחרונה הם ספגו איזה 7 כן. נקודות, וההגנה על שנגליה, ראית שאומנם לא כל פעם, אבל ראית שבהרבה מקרים שנגליה מקבל כדור בפוסט, מכוונים אותו לכיוון הבייסליין ומגיע העזרה, וזה בדיוק מה שרציתי בתור צופה שיקרה נגד בולוניה במשחק חוץ שלא קרה ושנגליה חגג, אז ראית שכן מכבי מגיע עם תוכנית הגנה מיוחדת לתוקו שנגליה, וגם בלינלי, ראית המון, אתה יודע, הכי נוח זה לצאת, אומרים, לתפוס בגופיה לקלעי שיוצא על חסימות, ראית המון חילופים גם, פתאום סורקין עושה את השור ועוזר, ראית כל מיני...
הוא עדיין קלע 24 נקודות.
נכון? הדבר הכי טוב...
בסדר, כן.
שוב, בדיוק, קשה לעץ, קשה להוריד אותו לאפס.
הדבר הכי טוב שקרה מול בלינלי במשחק הזה, זה היה ממש, זה היה לאורך כל המשחק, אבל בעיקר ברבע השני, כשבולוניה הייתה שם על סף בריחה, הייתה כבר ב-9 הפרש לדעתי, ובלינלי היה באמת בדקות שהכל, כל זריקה משוגעת נכנסת, אז עודד ומכבי עשו משהו מאוד חכם, שהם פשוט הלכו עליו בכל מחיר. הם כל פעם נתנו, בולדווין הכריחו את החילוף בהגנה, ובולדווין פשוט תקף אותו, כי הוא לא יכול לשמור. וזה היה, זו הייתה, זה הדבר הכי טוב שקרה במשחק הזה.
אני חושב שעוד דבר טוב מאוד שקרה במשחק הזה נגד בולוניה זה שנגליה. אנחנו ראינו אותו במשחק הקודם נגד מכבי תל אביב, הוא פשוט היה מצוין. ובמשחק הזה, וזה גם מתקשר לרומן סורקין,
בדיוק.
שבשבוע הזה עשה עליית מדרגה, זה השבוע הראשון שלו העונה שהוא גם קולע בדאבל פיגרס בשני המשחקים, זאת אומרת, שני משחקים רצוף. וגם בהגנה, גם בהתקפה, לגמרי הוריד את ג'וש ניבו, ג'וש ניבו עכשיו בתקופה האחרונה נראה לגמרי בחוץ.
לא לגמרי, אולי התקפית המספרים קצת יותר נמוכים, אבל אני חושב שהוא עדיין עושה, הוא שולט בריבאונדים.
גם משחקים ביחד.
בדיוק. נכון, שזה מחמיא 4-5 הזה.
בדיוק, אבל העניין הוא שבאמת ההבדל מה שהיה מול שנגלי במשחק הראשון, זה אז ג'יי כהן עלה בחמישייה, והוא חגג מהשנייה הראשונה. הפעם היה מולו את סורקין וניבו. שניהם יכולים לשמור עליו. הוא לא יכול לקחת אותם בקלות בפוסט, אף אחד מהם, ואז אתה יודע איך זה עובד עם שנגליה. הוא שומר עליו מישהו שלא יכול לשמור עליו אחד על אחד, מתחילים לבוא העזרות, והוא כבר עם המסירות שלו מצליח לנהל משחק, וזה מה שבולוניה עושה. וברגע שיש לך שניים כאלו, אז באמת הם הקשו עליו, והוא לא הצליח לפתח את המשחק הרגיל שלו.
כן. בולוניה, אם אנחנו כבר מדברים על בולוניה, זה שבוע די חריג במונחים שלה, הפסד כפול, הפסידה למכבי תל אביב, אחר כך הפסידה לאנדולו. זה שעושה הצהרות.
הפסידה זה...
זה אנדרסטייטס. איך אני אוהב להגיד אנדרסטייטס.
כן, מעניין, כי בדיוק הגענו למסקנה חותכת בשבוע שעבר, אבל וירטוס זה באמת סוג של משבר ראשון שלה, צריך לראות כמה זה מתפתח והכל, אבל... בוא נראה, כי אין מה לעשות, קבוצות יש להם תקופות פחות טובות בעונה, ואפשר גם להפסיד שני משחקים ברציפות בלי להיות קיימים, זה דבר שקורה, ולהצליח בהמשך. אז לי קשה לראות איך זה לא משתפר מכאן, כי זאת באמת קבוצה ברמה מאוד גבוהה, והשבוע היו מאוד חלשים, והנדולו, שתי הקבוצות ששיחקו מולה הצליחו לעצור אותה את ההתקפה שלה, וזה חיסל לה את המשחק למעשה.
כן, אבל המשחק השני באמת קצת יכול להעלות חששות, כי להפסיד לקבוצה כמו הנדולו, שבא אחרי 7 הפסדים רצופים, להפסיד לה 99-70.
כן, אבל הנדולו אחרת.
זה משקר השבעה הפסדים.
בסדר, לא, לא, לא. אני חושב שאתה על מריד, למשל, על ההתקפה שלך.
בסדר, נכון, עדיין, עזוב, בסדר.
הקבוצה הזאת לא שיחקה עדיין.
גם אם הנדולו הייתה עם 5 ניצחונות רצופים, מבחינת בולוניה לבוא ולהפסיד משחק הזה ב-25 הפרש, זה לא משהו שהוא... שוב, לא בטוח...
כאילו.
בדיוק, לא בטוח שזה... ראינו, אבל מה שראינו זה באמת, ראינו דברים קצת... שהם יכולים קצת לחשוש מהם שזה שנגליה באמת בשבוע...
כן.
שפשוט הוציאו אותו לגמרי. גם לא הבנתי, לוקה בנקי במשחק השני מול הנדולו, לא פותח איתו בחמישייה. כאילו, מה...
ניהול המסים של שבוע כפול?
מה? לא, לא יודע, מאיפה בדבר כזה? כאילו, הוא צריך את הניצחון הזה. חייב את הניצחון הזה, ומהשנייה הראשונה הם התפרקו. ויש להם עכשיו וילרבן, שזה מאוד מעודד, כי הם יוכלו...
בבית.
כן, הם יוכלו לקחת את הניצחון הזה וקצת להרגיע, אבל אז יש להם לוז קשה. ואז באמת
פנר, ברצלונה, פרטיזן, מונקו.
יבוא מבחן אמיתי לראות אם היא מסוגלת לעצור את המומנטום הזה, כי לדעתי, שוב, זו קבוצה שתסיים בטופ 6-8 הכי נמוך, טופ 8, אבל אם דיברנו עליה עד לפני שבוע-שבועיים כקבוצה של טופ 4 בטוח, אז עכשיו זה כבר נראה הרבה פחות טוב.
נראה לי בעיקר השאלה זה מי הצטרף לשנגליה כשהיא בימים רעים שלו, כי בשני המשחקים האלה לא באמת היה מישהו כזה. בלינלי נתן, אבל לא באמת.
כן, טוב, בוא נעבור לראשות הטבלה, אז בולוניה יורדת קצת, וראשות הטבלה היא שוב ספרדית. יש לנו את ריאל מדריד במקום הראשון ואת ברצלונה. ריאל מדריד, תקנו אותי אם אני טועה, הדבר הזה קצת מג'אג'ה.
נראה לי זה טבעי, זה פשוט טבעי במהלך עונה, אתה לא יכול לשמור על הרמה.
ואם הם מנצחים, אז
מה צריך?
ואם הייתי אוהד ריאל מדריד, אפילו הייתי מרוצה שזה קצת דאח, כדי להגיע למאי לחודשים הבאמת חשובים, בשיא הכוח. ואתה יודע, הוא יכול להיות שזה קצת פחות מרשים, אבל זה עדיין מנצח, וזה לא משהו ש...
לא, גם אין משהו רע בלהישאר קצת דרוכים ולטפל בבעיות, כאילו בטח אחרי ניצחונות.
כן.
לא, גם
לא הסתבכו, כאילו הסתבכו נגד ולנסיה, אבל לא...
לא, הכוונה שלי לטפל בבעיות כדורסל משניות, לא עכשיו...
כן, כשאתה מנצח כל משחק 20 הפרש, אתה לא רואה את הקבוצה שלך מתמודדת. יש פעמים שאתה רוצה להלחיץ, לראות אותה במאני טיים כשמשחק צמוד.
איזה בעיות יש לריאל מדריד שצריכים לעבוד עליהם עכשיו?
וואלה, לא יודע, איזה בעיות יש לריאל?
קודם כל, גרשון יבוסלה, אני חושב שמנסים קצת להכניס אותו בכוח למשחק, אולי טיפה מוקדם מדי, כי הוא חזר מפציעה ארוכה, תקנו, אם אני טועה, משהו כמו חודשיים או משהו בחוץ, אז מרגיש ששם הם יצטרכו אותו בהמשך, אני חושב שזה צריך להיות יותר הדרגתי. ותשמע, בסוף, הם לא, בשני משחקים האחרונים השבוע, הם לא שתפו, בטח נגד ולנסיה, כמו שראינו אותם שותפים את המגרש ורצים, ולנסיה גם, אנחנו יודעים שזו קבוצת הגנה מאוד טובה.
קבוצה שנותנת שישתפו אותה.
ובטח בספרד, שאנחנו יודעים על הדרבים הספרדים ביורוליג, הקבוצות מכירות יותר, הסקאוטינג ברמה קצת יותר גבוהה, יודעים איך להתכונן, אלכס מומרו זה מאמן שמכיר את ריאל מדריד טוב, ואני חושב שלא ראינו את ריאל מדריד כמו שראינו אותה בתחילת העונה, אולי זה לגיטימי, אבל משהו צריך לחזור לקדמותו בשביל שבאמת ריאל תגיע לפלייאוף, שאנחנו מאמרים עליה בנקר שהיא עושה פיינל פור, ובשני המשחקים האחרונים זה לא היה ברמה של תחילת העונה, בסוף שאתה מנצח הכל טוב ויפה, אבל... זה הרמה מתחת.
אני חושב שצריך להתאמץ מאוד מאוד...
לא, ברור.
יפה כדי למצוא בעיות בריאל... לא, אני לא ב...
זה גם היה... תמיד אני אומר שזה האתגר שלנו בפודקאסט הזה, למצוא בעיות אצל ריאל מדריד.
זה כמו האתגר ההפוך, זה להגיד דברים טובים על ולנסיה.
לא. מה, ולנסיה...
דווקא אחלה ולנסיה.
לא,
משחק שורדת ומושכת
שאף
אחת לא רוצה לפגוש אותה. אני בטוח שברצלונה וריאל מדריד יעדיפו לקבל כמעט כל קבוצה אחרת בפלייאוף מאשר את ולנסיה.
מה נגיד על השבוע האחרון של ברצלונה?
רגע, שנייה, לפני שעורים לברציונה, שתי פציעות חשובות בריאל מדריד שצריך לציין. וולטר טאברז וסרחיו יול נפצעו לכמה שבועות, וזה גם יהיה מעניין לראות איך הם התמודדו. פואריה לא שיחק במשחק האחרון נגד ולנסיה, ככה ש... אני לא יודע מה מידת הכשירות שלו לשבוע הקרוב, אבל בהנחה שפואריה גם לא כשיר, עמדה מספר 5 מיושת על ידי אנדאיה ו...
איך קוראים לו בן
השש? דיאניה, ישמעאל דיאניה.
איך קוראו לו בן השש שעלה בקלאסיקו? דיאניה, נכון.
זהו. ברצלונה.
ברצלונה. אז איך היא יוצאת מהשבוע? אז היא מנצחת על פניו את אולימפיאקוס, ניצחון שהוא ממש לא מובן מאליו, למרות שזה היה בבית, וג'לגיריס לא ממש התקשתה.
יוצאת עם ג'אברי פארקר בכושר הכי טוב של העונה, שזה ממש כיף לראות את זה. שוב, דיברנו עליו בפרק הקודם, אבל עוד שבוע מעולה של 21 נגד אולימפיאקוס, נכון?
18-21.
כן. ובאמת נכנס שם לעניינים, ומה שיפה בשבוע הזה של ברצלונה, שראינו עוד כמה, עוד קצת דברים שלא ראינו ממנה קודם, שזה בריזואלה למשל,
שהיה
מעולה נגד ג'לגיריס קובנה עם 24 נקודות.
בהיעדרו של הפרוביטולה.
כן, הפרוביטולה לא שיחק.
ויהיה מעניין לראות אם זה משהו שיכול להחזיק מעמד, כי עד עכשיו לא ממש ראינו מבריזואלה משהו שמצדיק את הכסף שנשפח עליו בקיץ.
אבל אני אומר, אם יש משחקים שבאמת צריך להוכיח, זה המשחקים האלה שזורקים אותך למים עמוקים, ששחקן באמת משמעותי בעמדה שלך לא משחק, ובריזואלה לקח את זה בשתי ידיים, מספרים באמת, 7-8 ל-2, 3-6 ל-3, מדד יעילות של 23, אז באמת מראה שיש על מי לסמוך בעמדה הזאת. דווקא יוקובייטיס קצת מאכזב ברמה הזאת שלה לקחת את ההזדמנות, אבל באמת ברצלונה מראים שהייתה להם דעיכה בעונה הזאת, ודעיכה אפילו מאוד גדולה ביכולת, והם איכשהו התגברו על המפולת הזאת, וזה מתכתב עם בולוניה, שגם עכשיו אולי יכולים להיכנס לסוג של מראה שחורה,
כן.
ונצטרך לראות איך הם מתגברים על זה. בגלל זה אני אגב טענתי לאורך הרבה זמן שברצלונה יש להם גם סגל הרבה יותר עמוק, גם מין מנטליות כזאת של לבוא, ברגעים מסוימים במשחק, אתה רואה אותם טורפים, שאני מזהה את זה אצלם, אז בגלל זה אני עכשיו כאילו, אני לא מופתע מהקאמבק, מהמפולת שלהם, זה נראה טוב.
ואפשר להגיד שהיא די התבססה, לפחות כרגע במקום השני, בגלל הנפילה של בולוניה השבוע, גם בקרוב יש ביניהם מפגש בספרד, ככה שברצלונה תוכל ממש לתת חותמת על זה שהמקום השני שלה.
וזה מאוד חשוב, כי אתה מקבל קבוצה מהפליין שכבר שיחקה יותר.
לגמרי, קבוצה פחות טובה. ועוד משהו לגבי היציאה, היא עכשיו עם 4-4 מאז המשבר שעלה, ודיברנו בזמנו על המשחק מול ריאל, כמה שהוא חשוב, ואני חושב שזה באמת...
העיף אותה.
זו הנקודה שהוציא אותה לדרך חדשה.
כן, פנתינייקוס היא גם קבוצה בכושר ממש מצוין. דיברנו קודם על ג'רן גרנט, דיברנו על מתיאס לסור. מה עוד קורה שם ועובד שם פשוט טוב?
אני חושב שבשבוע עם פנתינייקוס, אנחנו יודעים שיש לה כישרון התקפי מאוד גבוה, אבל השבוע כשהם עצרו גם את הנדולו וגם את מונקו, שזה שתי קבוצות... שיכולות להעניש אותך אם אתה לא מטפל בהן נכון. ברגע הזה נראה לי שזה מה שנותן לנו את הביטחון להאמין שפנתינייקוס באמת יכולה להיות שם בברלין, בפיינל פור, וזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי אני לא ציפיתי, כלומר, חשבתי שפנתינייקוס תהיה טובה, אבל חשבתי שזה ייקח קצת יותר זמן, וזה כבר חודש ינואר, והם נראים יוצא מן הכלל.
זו באמת הייתה, זה היה שבוע של הצהרת כוונות מסוימת, כי עד עכשיו פנתינייקוס הייתה טובה, והיא כבר עם 7-8 במשחקים האחרונים, אבל אף פעם לא אמר, לא ישבנו ואמרנו, וואלה, זו קבוצה שהרשימה אותנו, זו קבוצה שאנחנו אומרים, וואלה, היא צריכה להתחרות על הטופ 4.
גם היה לה קשה נגד הקבוצות שהן כזה בלבל שלה.
והשבוע זה הגיע מן הסתם עם המשחק השני מול מונקו, שבאמת זה היה משחק, אחד המשחקים הכי חד צדדים שראינו העונה ביורוליג, ומול קבוצה מול מונקו, זה לא משהו קשה, אנחנו ראינו שם שליטה מוחלטת, שוב מצד אחד ההגנה המדהימה, גם קבוצתית, גם אישית של ג'ריאן גרנט, שפשוט שיתק את מייק ג'יימס.
מייק ג'יימס לקח את ג'ריאן גרנט לשישה בידודים, ולא קלה נקודה מכל המהלכים האלה. ג'ריאן גרנט, יריבים מול ג'ריאן גרנט העונה, קולים 0.33 לפוזיישן של בידוד, שזה נמוך מאוד.
מדהים.
תומאס ווקאפ השנה למשל, על 1.22, שזה שפל מבחינתו, אבל זה נתון הגיוני.
וואי.
וזה מעבר גם לאונבול, זה גם הרבה האופבול, ההגנה של ג'ריאן גרנט, שהוא פשוט, היו רגעים מסוימים שאתה רואה אותו בפול דיני, והתאמן כאילו אומר לו, אתה לא מסתכל על המשחק, אתה רק עם מייק ג'יימס, לא נותן לו לקבל כדור, וכשאחרים הסתדרו, וגם היה יפה לראות שגם ברגעים מסוימים, גם לא רק ג'ריאן גרנט, גם קליצקיס פתאום מצמיד אותו למייק ג'יימס, ואתה רואה ילד, זה מזכיר מאוד את הימים של יאניס עם זוסמן, שאומר ילד, יש לך משימה אחת, כאילו תעשה אותה כמו שצריך, והוא באמת עמד בזה.
גם ראינו שם תיאום הגנתי, נכון. די, כאילו מה שהוליכו את מייק ג'יימס לטראטים.
כן, זה היה משהו קבוצתי, זה היה מעבר לגרנט, שהוא שומע כן, אחד אבל... על אחד מדהים, זה היה באמת משהו מעבר, והוא סיים את המשחק עם 11 נקודות ב-36 דקות, 4-15 מהשדה ו-6 עיבודים. זו סטטיסטיקה שמייק ג'יימס...
איך הוא עצבני, כמה פסיון זה מוסיף אבל לליגה, באמת, סאב.
כל התגובות שלו בטוויטר, אין דברים כאלה.
כן, זה
מעניין לראות...
לא הבנתי את הבחינות האחרונה.
מה, הוא התבחין על השופטים, הבן אדם הפסיד שם ב...
כן, 25 הפרש.
כן, זה לא מוסיף לו לקלאס, אבל שוב, זה מייק ג'יימס, וזה לאהוב ולשנוא אותו, ו...
ואגב, גם איבאקה, איבאקה צייץ באותו ערב, נכון?
לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה.
איבאקה צייץ
ש... איבאקה היה פצוע, שיימם לו.
אני לא זוכר בדיוק את הציוץ המדויק, אבל זו הייתה הקיצה למייק ג'יימס. הוא אמר שלא צריך להתלונן, כי יבואו לך דברים רעים, ואם אתה מוכיר דברים, יבואו לך דברים טובים, משהו כזה.
קרמה איז הביץ'.
ואם לא ראיתם את החסימה של ג'ריאן גרנט לקראת הסיום על מייק ג'יימס, אז לכו תראו, כי זה היה מאוד טוב.
כן. אמרת קודם לאהוב ולשנוא, עוד שחקן מהז'אנר הזה של לאהוב ולשנוא, זה סקוטי ווילבקין, שהיה נפלא נגד ביירן מינכן, מה שקרה שם גם. פנר שרדה שם מקום שהיא הייתה יכולה להפסיד בו, סתם הפסד מיותר, בסופו של דבר היא מסיימת השבוע הזה עם ניצחון כפול, על פרטיזן, על ביירן מינכן, וסקוטי ווילבקין זה שחקן שכשהוא פוגע, זה לקנות בשבילו כרטיס.
אני הרגשתי שראיתי שידור חוזר של מכבי נגד ביירן מינכן במשחק הראשון של העונה שעברה.
כן.
37.
שווילבקין דפק שם משחק, זה הרגיש לי אותו משחק. וביירן מינכן אותה יריבה גם, אז זה התאים לי.
וביירן מינכן אחרי זה צייצו אחרי המשחק הזה, סקוטי, מה עשינו לך ששוב פעם זה מגיע לנו?
וואלה, זה לא ראיתי. אתה מבין? אז זה יפה.
אבל כן, הוא נכנס שם לזון, שאנחנו מכירים את הזון הזה, אבל פעם ראשונה שאנחנו באמת רואים את זה ככה בפנרבחצ'ה בכזאת עצימות, כן. זה מפתיע שזה קורה תחת שרס, כאילו זה לא משהו שחשבתי שווילבקין...
שרס יפריע. השתנה, אין, באמת, השתנה.
ואנחנו רואים את פנרבחצ'ה גם משחקת כדורסל שונה לגמרי, בתקופה של איטודיס 80.8 נקודות למשחק, והיום זה כבר 90 נקודות למשחק בתקופה של שרס. אנחנו רואים את ההתקפה הרבה יותר מרווחת, מוטלין נכנס ברגעים אחרים לגמרי, ומצד שני שנלי הרבה יותר מעורב. באמת אנחנו רואים שהחדירות שלהם באחוזים הרבה יותר גבוהים, והמשחק הוא לא נראה מעולה, וזה עוזר לווילבקין, כי יש לו הרבה יותר עם מה לעבוד.
קודם כל, שאני מסתכל על המשחקים של פנרבחצ'ה, אני מסתכל המון על שרס, מעבר לזה שהבמה ימראה לנו אותו בלי סוף, מסתכל המון על שרס, ואני רואה שהוא לא תמיד מסמן, בקטע הזה טיפה מזכיר נגיעות של קטש, הרי קטש לא תמיד אומר לשחקים מה לעשות, לפעמים הם עושים את זה לבד.
כן.
אז גם שרס, שתמיד היית רואה אותו בברצלונה מסמן, ולפני שמתחילה התקפה, נרגע. מראה איזה תרגיל, כן. אתה לפעמים נותן, שווילבקין לפעמים מוביל כדור, או מישהו אחר או קלטס, אתה נותן, שיעשו את התרגיל לבד, שירוצו בעצמם.
השאלה כמה זה שינוי שהוא עשה, או כמה זה...
בוודאות שינוי שהוא עשה.
קבוצה חדשה.
בוודאות, תקשיב, כן? בוודאות שינוי שהוא עשה.
תקופה, יש לך תקופה כדי לראות שזה לא משהו שהוא עשה משחק אחד, שניים, הוא כבר 8 משחקים שם, ורואים...
רק הפסד אחד
נכון, בשמונה משחקים. נכון, 7-8, וגם צריך להגיד, השבוע פנרבחצ'ה הראתה אופי אדיר במשחק הראשון, מול פרטיזן.
כן.
התחילה אותו עם 31-19 לפרטיזן, היא הייתה כבר במינוס 17 ברבע השני, דומה מאוד למה שקרה בין פרטיזן למכבי, קרה לפרטיזן במשחק הראשון גם, רק הפוך.
וגם זה קרה בבית של פנר.
בדיוק. ודורסי, אם דיברנו על ווילבקין במשחק שני, דורסי במשחק הראשון היה מדהים, שכל פעם שרס יחתום בכיף שאחד מהם יבוא ויתפוצץ, כמו שהוא יודע, עם ה-25-30 נקודות שלו, וצריך להגיד גם על ים הדר, הוא היה חלק מהריצה הזאת במשחק הראשון, באמת, היה שם סוף רבע שלישי, תחילת רבע רביעי, הם פשוט הפכו לגמרי את המשחק.
כן.
מצד שני, במשחק השני, הוא שיחק קצת, והיו לו באמת דקות לא כל כך טובות.
לא, זה לא, זה לא שבוע להתגאות בו מבחינה התקפית.
כן, מן הסתם
לא...
צריך לציין אותו, אבל זה גם לא התקפית. שוב, היו לו כמה דקות לא טובות, גם הגנתית מול ביירן, הוא חטף איזה שתי שלשות על הראש לו, אחת פרנסיסקו, כן. אחת לדעתי זה היה אדוארדס, והוא לא חזר כל המחצית השנייה. הוא לא חזר כל המחצית השנייה, ושוב, זה קצת מבאס, כי אנחנו יודעים, אנחנו ראינו כל כך הרבה פעמים מה היה המדר יכול לתת כשהוא מקבל דקות רציניות, אבל מצד שני, ברגע שהוא את הכמה דקות שלו על המגרש במחצית הראשונה, הוא לא ייתן תפוקה טובה, אז הוא הרבה פעמים פשוט לא יחזור.
יש לי עוד שני דברים להגיד על פנרבחצ'ה. קודם כל, הם עושים מהלך הגנתי טקטי שאף קבוצת יורוליג לא עושה, וזה ברגע ששחקן, שוב, לא כל המשחק, אבל לפרקים, ברגע שהרכז עובר את החצי, פתאום אתה רואה טראפ מגיע מהצד השני, מכוונים אותו לקו, לסיידליין, פתאום אתה רואה שחקן מגיע מהצד השני, מביא לך איזה טראפ, ואז פתאום הכל משתבש בהתקפה, חטיפות, יוצאים לפאסברק, הם עושים את זה לא מעט במשחקים, גם נגד פרטיזן ראינו את זה במהלך הריצה שלהם, וצריך להגיד, הם היו שם בפיגור בחצי הראשון, וחזרו בריצה מטורפת בחצי השני, דומה מאוד מה שפרטיזן עשו למכבי, ונייתן ססטינה, שבמשחק נגד פרטיזן, הראה שהוא באמת יכול לתת עוד דברים לפנרבחצ'ה בעמדה מספר 4, חוץ ממה שיש להם, שזה אייס דייוויס. עשה 14 נקודות נגד פרטיזן עם 4 מ-5 ל-3, והוא שחקן שהיה פה בחולון, אנחנו קצת זוכרים אותו, אבל גם שראית אותו בטורק טלקום שהוא שיחק, שחקן שראית שיש לו מה לתת, והוא כן יכול לעשות את הסטפ-אפ קדימה לקבוצת יורוליג, ובאמת אם הוא ייתן להם את הקליעות מבחוץ וירווח להם את המשחק, אז פנרבחצ'ה יכולים להיות במקום טוב.
עוד נקודה אחת, זה שמרקו גודוריץ' כאילו נשכח עכשיו... אני זוכר איך דיברנו עליו בתקופה של איטודיס, שאיטודיס חייב אותו כדי להצליח, ופתאום שרס מגיע והדומיננטיות שלו...
סדרי העולם.
כן, ממש, ולצד מדר זה המפסיד השני בקו האחורי כרגע, יהיה מעניין לראות פשוט מה קורה אם הוא גם יצליח להשתלב שם בתוך כל המערכת הזאת, כי זה שחקן אדיר.
כן, טוב, אנחנו מזכירים בכל פרק לפחות פעם אחת את הפליין, יש לנו עכשיו את הקטגוריה של הדיון הבא, זה הקבוצות שנאבקות על לא להיות שם, אבל יש קבוצות שיאבקו מאוד אפילו לקבל שם כרטיס, כי אם ניקח את הדבוקה הזו ממקום השישי עד המקום ה-12 נגיד, 13, יש לנו את מכבי תל אביב, אולימפיאקוס, מונאקו, פרטיזן, בסקוניה ווולנסיה, שהיא מאזן כמעט זהה, ואז יש את מילאנו והכוכב, שיש להם גם יומרות להגיע לשם. לא מעט קבוצות יצאו פה מאוד מאוד מאוכזבות מהעונה הזו, וזה מאוד מאוד מעניין לראות מי זאת תהיה.
ואיזה כיף שיש פליין.
ואיזה כיף שיש פליין. על מי אתם שמים ככה את ה... על מי אתם שמים את ה... אתה אוהב לשים כסף על דברים.
הוא אוהב לשים אבל ולקחת.
אני
אמר לזכותו.
אז על מי אתם עכשיו...
תחשבו אני איזה מאמר שמפסיד.
לא, לא, התכוונתי כאילו בפנטזי.
גם אולי מאזינים לך קרובים.
כן, יודעים שאני שם הרבה כסף.
לא, אבל עושה, אבל מרוויח, לא מפסיד. שלא ידאגו לך.
עמית, ממש לא צריך לדאוג לו בקטע הזה. רק על הניחושים שלנו לא שמנו, איזה פס.
אתה מבין?
לא נורא שרה.
על הדברים החשובים
באמת. גם ככה אתה לא תנצח בסוף.
כן? מי מהקבוצות האלה אתם שמים כסף שלא יגיעו לפליין?
שלא יגיעו?
כן.
וואו.
שלא יגיעו מבין מי? מבין
מה? מהדבוקה הזאת.
נראה שכולם...
הכי קל להגיד ולנסיה, אבל...
לא, מה, אתה מדבר, נגיד, מילאנו, חלק מהדבוקה...
בוא נגיד מי יגיע לפליין דווקא.
מי יגיע לפליין? מי הרשימה אתכם השבוע?
זה הפוך למה שהיא עשתה השבוע, לדעתי.
כן, אז אוקיי.
לא, בסדר, באופן כללי אני רוצה להגיד אולימפיאקוס, אבל אנחנו צריך לדבר עליה במונחים שליליים השבוע.
כן.
אבל אולימפיאקוס ומונאקו כנראה שיהיו שם, אתם תסכים, כאילו, אתם לא מסכים שאולימפיאקוס לא יהיו שם אולי?
אני מסכים.
בעקבות השבוע האחרון?
שהם יהיו.
אני חושב שזה ייראה בדיוק כמו שזה עכשיו.
נכון, בול.
כן.
ולנסיה תהיה הכי קרובה לזה.
ככה, זה ככה, פחות או יותר ככה זה.
משהו בינה לבין בסקוניה כזה.
בסקוניה, לדעתי, סיכוי... בסקוניה, אני מת על הקבוצה הזאת. זה כל כך כיף לראות קבוצה של אנדרדוגים, כי זה באמת מה שמייחד אותם ומה שנותן להם את הכוח במשחקים, כי הם פשוט לא סופרים אף אחד.
כן.
אבל מצד שני, אני חושב שיש לה תקרה די ברורה. כאילו, זה לא קבוצה ש... אם אנחנו מסתכלים נטו טבלה, זה לא קבוצה שציים בשישייה הראשונה, לדעתי. אני לא רואה סרט כזה. אני חושב שהיא נורא, היא נורא תלויה. לא דיברנו על מכבי בקטע של... רציתי להגיד את זה, שהיא לא, מכבי לא קבוצה שתלויה בתקופה האחרונה באף אחד מהכוכבים שלה. גם כשלורנזו הוא כבר תקופה לא טוב, גם כשבולדווין היה לא טוב, היא הרבה פעמים הצליחה הרבה דקות טובות, זה הצליחה לנסח.
שלא הזכרנו אגב, זה קולסון, שגם היה...
בסדר, כל זאת נאו משחק אחד לא טוב, אבל...
שניים. לא, גם, אבל כמה כדורים הוא כבר קיבל?
בדיוק, לא, בסדר. זה לא משנה את העובדה הזה שהיה לו משחק לא טוב.
לא, משחק לא טוב, אבל כדור אחד לא עבדו בשבילו אפילו לא לרגע. אז כאילו, קשה לי לדבר עליו ראשון כאשם.
לא, השם הוא לא. הנקודה שלי אבל הייתה שבבסקוניה זו קבוצה שהיא נורא תלויה לדעתי באוורד ובצ'ימה מונקה. היא צריכה את שניהם שיהיו טובים בדרך כלל בשביל לנצח. כי אם הם שניהם לא טובים, יש שם דברים נחמדים מסביב. אבל זה עוד דברים, זה לא שחקנים שיקחו אותה, שוב, לשישייה הראשונה. זו קבוצה שלדעתי תהיה קבוצת פליין, אבל בסופו שעבר, אתה יודע, תקרא די בוראי, תפגוש את ברצלונה או ריאל בפלייאוף, ולא תעשה יותר מדי בעיות. זו כן קבוצה שכיף לראות, קבוצה עם שחקנים מגניבים. זה פשוט לא קבוצה שאני שם אותה באותה שורה עם פנרבחצ'ה, פנתנאיקוס, מכבי.
נדבר על מרקוס אוורד, מה שעושה השבוע.
יאללה.
יש נתון באמת הזוי. הוא קלה בשבוע כפול 54 נקודות, עם אסיסט אחד ועיבוד אחד, ובכל שאר הקטגוריות אפס. למעט עבירות.
איזה שורה של ה-33 אפס אפס אפס.
זה פשוט מראה את ה...
כמה ארוחת גוני הוא וטוב בחד גוניות הזאת.
גם.
אבל
זה מהות הוויכוח ביני לבין דורון אלת בערך השבוע הזה של מרקוס אוורד.
מהות הסכסוך. תורשי הסכסוך.
אם נלך אבל למשחק הזה בין בסקוניה לאולימפיאקוס, בכללי אולימפיאקוס עם שני הפסדים בספרד, לברצלונה ולבסקוניה.
שזה כאילו הפסדים שאתה אומר, זה בסדר.
אבל בסקוניה אתה צריך לנצח. אם אתה רוצה להיות טוב...
בגלל זה אני לא חושב שאולימפיאקוס עושה פליין.
אתה לא חושב שהיא עושה פליין.
נכון, יש לאולימפיאקוס העונה יותר רגעים שאתה רוצה להטיל בספק מאשר רגעים שאתה רוצה ללכת איתה עד הסוף, וזה אומר עליה הכל לדעתי.
אתה כאילו אומר מתישהו הניסיון,
נכון, זה מה שמחזיק אותך, זה מה שמחזיק אותך שם.
אז אני פשוט לא, לדעתי היא עלולה לתפוס פה פער מהרבה קבוצות סטייל פרטיזן, סטייל מונקו, סטייל בסקוניה, שפשוט לא ישירו לה הזדמנות.
אני לא מסכים איתך ומבין אותך באותה מידה.
אוקיי.
היא פשוט קבוצת פליין העונה, זה מה שהיא ירדה מדרגה של להיות מקום שני, שלישי ביורוליג.
שזה מכה.
שזה מכה, אבל בסופו של דבר עזבו את השני השחקנים, שני הכוכבים הכי גדולים שלה. הגיעו שחקנים נחמדים מאוד במקומם, אבל זה פשוט לא...
ברגע שאנחנו נפסיק להגיד שעזבו אותה וזנקו וסלוקס, אז אנחנו צריך לתפוס אותה כרלוונטיים במונחי פלייאוף ומעלה, וככל שיהיו עוד פרקים שאנחנו נזכיר את וזנקו וסלוקס, אז זה אומר שהקבוצה לא התקדמה קדימה.
השנה זה לא יקרה. פשוט זה לא יקרה.
יכול להיות אבל שאולי הם יגיעו לפלייאוף, אז פתאום בפלייאוף תראה איזשהו משהו שונה, אני לא יודע. אבל זה כבר לדיונים יותר זה. אם צריך לתת נקודת אור על אולימפיאקוס, אז פיליפ פטרושב, במשחק נגד בסקוניה, הראה סוף סוף קצת מהדברים שאנחנו יודעים שהוא יודע לתת. 14 נקודות, 2-3 ל-3, יודע לרווח את המשחק בעמדה מספר 4, 4-5 ל-2, גם מדד יעילות של 15 נקודות. ואני חושב שהם חייבים אותו בשביל שיהיה להם, בטח במשחקים שאלק פיטרס נעלם נגד בסקוניה, ואנחנו יודעים שאלק פיטרס, אם אתם שואלים אותי מה השחקן הכי חשוב של אולימפיאקוס העונה, זה הוא.
חד משמעי.
ובמשחקים שהוא נעלם, אז פטרושב טוב שהיה שם, למרות שזה לא באמת עזר להם, אבל הכוח ההתקפי שלהם חייב לקבל עוד עזרה. כי כן, אני יכול לתת משחק גדול, אבל אם לא יהיה את פיטרס ואם לא יהיה את ווקאפ, זה לא יעזור. הם חייבים את כולם בתוך הקבוצה ולאור זמן ויציבים, אחרת הם לא יגיעו לשום מקום.
טוב, עוד קבוצות מהדבוקה הזו שאתם רוצים להרחיב לגביהם?
דיברנו על מונקו.
מונקו, כן.
דיברנו בקטנה, מספיק.
מונקו זה פשוט בעיה מהבחינה של אוקובו, שג'ורדן לא יודע, אין לי מושג מה קורה אותו, כאילו הבן אדם חזר ופתאום פצוע שוב, אני לא יודע מה...
נראה לי הוא בניו, לדעתי אתמול הוא שחק בליגה.
אוקיי, אז למה הוא לא שחק נגד פנתינייקוס? לא משנה, זה נראה משהו שם פתאום בונים על שטרזל. עם כל הכבוד לשטרזל, אחלה שטרזל, זה לא שחקן שאתה הולך איתו קדימה, שאתה צריך עוד גארד איכותי ליד מייק ג'יימס, קמבה ווקר.
עוד גארד, איך הם יביאו עוד גארד?
לא, שאתה צריך ממה שיש לך עוד גארד.
כן.
אז כרגע זה נראה לטוב, והם באיזושהי צלילה, ומשהו שם צריך להתאזן, ואין להם יותר מדי, חוץ ממייק ג'יימס, אחלה דיאלו, גם נתן עונה גדולה עד עכשיו, אבל הוא לא יוצר, הוא עושה המון דברים טובים, הוא לא יוצר, הוא לא יקח כדור וילך לסל עכשיו. אז דעיה.
וכמובן הבעיה שלה בצבע, שפשוט, כאילו, אתם יודעים, כן. דיברנו על זה גם שנה שעברה, שזו הבעיה הכי גדולה של העמדה מספר 5. אמרנו, אולי הביאו את ג'ייטה, לא התייחסנו אליו כמשהו רציני, ובאמת אי אפשר להתייחס אליו עדיין כמשהו רציני, והנה זה המשחק מושלם שהראה לנו את הבעיה הכי גדולה שלה, שמגיע סנטר אמיתי, מגיע סנטר עוצמתי, חיית צבע, פשוט לא מסוגלת להתמודד.
בעונה הבאה, אולי נראה שם איזה ג'וש ניבו. אולי?
אולי? יש איזו קבוצה שנמצאת מתחת למאבקי הפליין שאתם רואים חוזרת? כי נגיד בשבוע האחרון, אכזבה קצת מהכוכב האדום, הפסד לוילרבן, זה לא משהו שהכנס אותו בתרחישים, כי הם היו בתקופה די טובה.
היו בתקופה טובה, אבל שוב, זה עדיין קבוצה... לא יודע. הכוכב עדיין לא הראתה לנו שהיא איזו קבוצה שאפשר לסמוך עליה שהיא מגיעה לפליין, שיכולה להגיע לפליין ושומרת על יציבות. זה איזושהי קבוצה שמתחילת עונה אנחנו רואים בה, מתעניינים בה צולעים, לעתים תקופות יותר טובות, לעתים יותר, פחות טובות, ווילרבן זה מין משחק כזה, כאילו, אמרתי על הכוכב, אבל זה לא נפלתי מהרגליים שהכוכב הפסידה לוילרבן.
כן.
לי יש קבוצה שאני רוצה לדבר עליה, שאני חושב שהיא תהיה מעכשיו הרבה יותר טובה ממה שהייתה עד עכשיו, וכבר הראתנו בשבוע האחרון שמסוגלת, וזה הנדולו אפס. אמנם יש לה בשבוע הקרוב את ברצלונה, ולאחר מכן את מונקו, שני משחקי בית, לא קלים, אבל שני משחקי בית, אבל אחרי זה יוצאת לג'לגיריס בחוץ, מילאנו בבית, מכבי בבית, אתה אומר, פרטיזן בחוץ, ביירן, וילרבן, יש להם משחקים אחרי הרצף הזה של ברצלונה מונקו, שאתה אומר, הם יכולים לעשות שם איזשהו משהו יפה, וגם כל הפצועים חוזרים לאחרונה, פתאום בריינט נראה נהדר, וזה יוצר שהיה חסר לאנדולו, לארקין אמנם היה טיפה בירידה, ובשבוע אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת, והוא יחזור לעצמו, תומפסון במשחק הכי טוב שלו העונה, עם מספרים אדירים, סוף סוף, זה דריוס תומפסון של בסקוניה, ואפילו יותר מזה, אז אני חושב שאם הם יקבלו אותו, הם יהיו טובים, והם ינצחו משחקים.
אבל זה לא קצת מאוחר מדי?
אני לא חושב.
עלול להיות.
יכול להיות. אני אישית, אם אני צריך עכשיו לאמר, אני שם אותם בפליין, את הנדולו אפס, אני חושב ש... אני מאמר שהם יעשו ריצה.
חשבון מי, נגיד, מהסירייה עכשיו?
ולנסיה, בסקוניה?
לא, ולנסיה... בסקוניה.
בסקוניה?
כן.
הוא אומר. מעניין. תשמע, אני מסכים איתך שהנדולו הרבה יותר טובה.
מה זה פעם של 4-5 משחקים? כאילו...
שלושה.
הנדולו הרבה יותר טובה מהמאזן שלה, ואני חושב שגם טוב שנתנו לארדן צ'אנטה, שלא מיהרו לעשות שם שינויים, כי באמת, לא באשמתו מה שקרה שם עם כל הפציעות, והתמודד עם זה די טוב באופן יחסי, למרות כל ההפסדים שראינו. ובאמת, דריוס תומפסון, אני חושב שזה באמת השאלה הגדולה, כי עכשיו ראינו את לארקין ביום הכי חלש שלו העונה. ותומפסון לקח את האחריות עליו וסיקה היה בנקודות ובחטיפות, נכון? כן, 5 חטיפות. וזה יהיה מעניין לראות גם מה קורה שם עם מוטורו, רואים אותו קצת בירידה.
נכון, אבל אני לא חושב שהם בנו עליו שהוא יהיה איזה משהו, הוא סך הכל הפתיע אותנו ביכולת הטובה שלו, ואני חושב שאם טריק ג'ונס יהיה טוב, וטיבור פלייס מראה שהוא יכול לקלוע מבחוץ, ודרק וויליס עכשיו חזר מפציעה, אתה מבין, הם מקבלים את כולם, ואנחנו לא דברים על קלייברן, אבל גם קלייברן יחזור באיזשהו שלב.
כן, פשוט שני הסנטרים שלהם עד עכשיו לא הכי יציבים, ובשביל... שישיץ' זה לא איזה משהו שהם איזה פיסוס גדול, אבל הם יהיו חייבים את אחד מהם בכל משחק כדי לקחת נגד מקבוצה טובה.
וגם אחרי כל החזרות, צריך לראות שזה משתלב, כי צריך לזכור, עם כל הפציעות וזה, הנדולו בהתחלה על הסגל מלא, והיא פתחה רע מאוד את העונה. אז שוב, זה מן הסתם, זו הייתה קבוצה לא חדשה לגמרי, אבל מאמן חדש, דריוס תומפסון במקום מיציץ'. אף אחד לא מבטיח לנו שגם שקלייברן יחזור, זה פתאום יראה טוב. צריך לזכור, קלייברן היה בתחילת עונה נוראית מבחינתו. כמו כל הקבוצה הזאת, שוב, היא בין איזושהי מגמת עלייה
עכשיו. משהו במשחק את בולוניה, כשכולם חזרו, נתן לך הרגשה שהנה, השחקנים האיכותיים חזרו וזה נראה טוב.
אבל זה ככה כבר כמה שבועות. כבר כמה שבועות גם בובואה משחק, גם כאילו כמה משחקים.
עכשיו גם וויליס חזר.
שבועיים, שלושה. כן, בסדר. צריך לראות באמת איך זה יתחבר שכולם ביחד משחקים, ופתאום מייק דאון פחות משמעותי משהו היה, ואותו...
כי ווילס חזר.
נכון, בדיוק. אז צריך לראות איך זה יתחבר.
זה המשימה של ארדן צ'אן.
טוב, בואו נעבור ללחם והחמאה של הפודקאסט. תחרות הניחושים לקראת המחזור הבא, אנחנו נדבר על מה מצפה לנו, ולפני זה בואו נראה מה קרה במחזור הקודם.
אתה יודע למה קורא לזה לחם וחמאה? כי אין פה הימורים על כסף, וזה מה שאתה יכול לקנות בסופר, הזוכה במקום הראשון.
בגלל זה נקרא ניחושים ולא הימורים, אגב.
נכון.
אני חזרתי לשביתה שלי, לא יודע.
פה הקרב הוא על כבוד. כבוד.
יפה, אז... אני עם סיכום מחזור הכפול, אז עומר שרבי עם 14 ניחושים נכונים, אני עם 12, שר עם 11, ודווקא עמית, נראה לי בפעם הראשונה בהיסטוריה, במחזור מסוים, במקום האחרון.
כן, לא לפרסום, אני שמעתי ממקורות שמעמדו מתערר, זה דבר כזה.
לא, לא, הוא נשאר...
אני, איך אמרתי לך אתמול, אתה עם הכסף שלך מהפנטזי, כבר הלכתי לעשות פניות.
זה נכון.
ובסיכום הכללי נרים לעומר שרבי שניצב במקום הראשון עם 98 ניחושים נכונים, אני ועמית עם 94, ושר שום, איך אמרתי ברוב שלב העונה? מזדנב. 89.
נענק מכאב, יושב על הכסף.
הגיע הזמן להתחיל להמר נגדנו.
טוב, אז בואו נדבר על המחזור הקרוב. בראש ובראשונה נפתח עם מכבי תל אביב שפוגשת את אולימפיאקוס בחוץ.
בהיכל השלום והאחווה.
בהיכל השלום והאחווה.
פעמיים ברצף עם קהל אדיר. אז
כמה אחווה תהיה שם? זו השאלה. אני הולך עם מכבי תל אביב.
אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס גם.
אולימפיאקוס.
וואלה.
כן.
אנדולו מארחת את ברצלונה. קלאסיקה.
זה היה אגב המחזור הראשון, ברצלונה פירקו אותם, המחזור הראשון.
אני עם ברצלונה.
אני עם ברצלונה.
זה חפוך, לא?
אני עם ברצלונה. ברצלונה. לא, אני לא צריך.
אני עם אנדולו אפס.
אוקיי. אוקיי, הכוכב האדום מארחת את בסקוניה, גם משחק נעים.
הכוכב.
עזרה נעימה, חמימה.
הכוכב האדום.
הכוכב.
אז אני עם בסקוניה.
יפה. ו?
אני אמרתי הכוכב.
סבבה. אלבה ברלין מארחת את ביירן
מינכן. הדרבי.
הדרבי של הגרמנים.
מעניין מאוד. אלבה אחרי שפירקה את וילרבן, כן. שבוע צריך להגיד.
כן,
וואי. הזכרנו. השווית, השווית עם 10 נקודות. ג'סטין בין הנהדר.
נפלא.
נועם יעקב היה לו שבוע נחמד, לא אמרנו, באמת, שיחק שני משחקים.
תחת
הכל...
המאמן החדש, הוא נראה חביב יותר, אני חייב להגיד.
איך קוראים לו? שם משפחה?
פורה, פיירו, משהו פיירו, פורה.
פיירו זה של מכבי חיפה.
פופט.
פופט.
פופי זה של הקווים.
נועם יעקב שני משחקים, ממוצע של 12 נקודות, קלה 4 ו-5 נקודות, רכז שני לגמרי מעכשיו. פריס לי והוא ממש מתחלקים ב-40 דקות.
כיף.
כיף לראות את זה, שימשיך כמה שיותר לנסות, לזרוק.
טוב, אבל ענייננו, אלבה ברלין, מערכת ביירן, אני אומר אלבה ברלין. לא, אני הולך...
השם הפרטי שלו זה פיירי, בגלל זה אמרתי פיירו.
אני עם ביירן.
אלבה. אלבה.
ביירן.
וירטוס בולוניה מערכת את וילרבן. וואל, בשנה שעברה זה היה, הייתי אומר, איזה קרב הוואבים או איזה משהו כדי לשווק את זה יותר טוב. השנה זה...
קרב כתבות.
ממש חשוב לוירטוס.
וירטוס.
בולוניה.
בולוניה.
ז'לגיריס מערכת את פנרבחצ'ה.
פנר.
אני? פנר. תלך על ז'לגיריס.
שרס חוזר ליקובנה.
פנרבחצ'ה.
איך על ינקונס.
אני גם עם פנרבחצ'ה.
מונקו מערכת את ריאל מדריד.
יופי.
פנתנייקוס מערכת את פרטיזן בלגרד.
בוא תרשום לי הערכה. תרשום לי הערכה.
ג'לקו חוזר ל...
נכון.
רגע, הערכה פנתנייקוס.
אני ריאל בערכה מונקו.
אני הערכה פנתנייקוס.
אני הערכה פרטיזן.
יפה.
אני רק פנתנייקוס, ואני אוסיף מדויק. תרשו לי להוסיף אחר כך מדויק.
אני גם פנתנייקוס.
ולנסיה מערכת את מילאנו במשחק שסוגר את המחזור, ואני הולך עם...
אני עם ולנסיה.
מילאנו.
אני אימור תוצאה 55-57.
לא, אני עם ולנסיה. ו?
ולנסיה.
אני לא אמרתי, אני אלך מילאנו.
יאללה.
מילאנו בערכה.
ראוי.
נפלא, נפלא, נפלא. בהחלט סיכמנו ככה יפה את השבוע הכפול. חוזרים לשבוע עכשיו שהוא רק, כן. רק משחק אחד. אבל הלחם והחימה, באמת כל הדבר הזה. תודה רבה לך, עמית ניר.
תודה לך.
תודה רבה לך, עומר לוטם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, שר שואה.
תודה רבה, ואני אשמח מאוד גם להודות לארד.
ירושלמי,
על ההפקה והעריכה, ואתה אח יקר ערד.
כל הדברים הטובים.
ומי שאתה, ומה שאתה, ואיך שאתה, וכיצד שאתה.
אנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים נפלאים אחרים מבית ערוץ ספורט. אתה רוצה להמליץ אולי על פודקאסט על הליגה האיטלקית
שלנו? הזורי הנפלאים.
הזורי הנפלאים.
איזה פודקאסט.
סטרץ' פוד הנפלאים לא פחות, באמת הרבה 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 מה לשמוע ומה לראות. אנחנו נסיים את הפרק הזה עם קריאה ברורה, הלוואי, והדבר הזה. כמה שיותר מהר נחזור לשגרה והחטופים יחזרו, ויהיה רק בשורות טובות בשבוע הקרוב.
לוואי.
אני אומר שרבי, אנחנו נשתמע בפרק הבא.